חודש טוב, נכנסנו לחודש תמוז. החודש הזה, בפשטות, קצת כואב. אנחנו רואים גם שחודש תמוז, קצת אחרי חצי השני של החודש, זה נחשב לימים שנקראים בין המיצרים. זאת אומרת שיש מיצר שמתחיל שנקרא י"ז בתמוז, ויש מיצר שנקרא תשעה באב, והימים שביניהם זה בין המיצרים. ונאמר, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. זה יכול להיות גם כינוי לקדוש ברוך הוא. כל רודפיה, כל מי שמתגעגע לקדוש ברוך הוא, יכול להשיג אותו בימים הללו של בין המצרים. וגם, זה דיבור של רבי פנחס מקוריץ, מה שאמרתי עכשיו, כל רודפיה השיגוע בין המצרים. אפשר להתייחס ולהסתכל על הימים הללו, כלימים שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בכל זמן. כי אין זמן שבו אי אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. יהיה זמן שהוא יותר. כידוע שלכל חודש בלוח השנה העברי יש צירוף של שם הוויה. וישנם צירופים שממש כסדר. וזה הצירוף של חודש. איזה חודש? ניסן. מה הצירוף של חודש ניסן? יוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. ראשי תיבות י', אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. אז מה יפה בזה? שזה גם לפי הסדר, ישמחו השמיים, י', א', ותגיע לארץ, אחרי זה ו', א'. זה בראשי תיבות, זה ניכר, זה בולט, וזה אות אחר אות לפי הסדר שמו של הקדוש ברוך הוא. גם איזה ביטוי יפה זה, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, זה קשר מובהק בין העליונים לתחתונים, בין המציאות הרוחנית למציאות הגשמית. ישמחו השמיים ותגיע לארץ, זה מצב שבא לתאר הרמוניה. מי רוצה לחיות במצב של הרמוניה? כולנו. מצב של הרמוניה זו חוויה שכל מה שמתרחש זה תנועה להוספה. מה הכוונה? שכל מה שקורה, אני רואה איך זה מוסיף טוב, איך זה משתלב, אין את הנקודות הצורמות. אמנם זה מצב שאנחנו לא פוגשים אותו בכל פעם. לפעמים בן אדם נמצא בכזה חיבור פנימי, וכזו בהירות, שכל דבר שקורה, הוא רואה בזה עוד נדבך אל הטוב, עוד חלק בפאזל. זה נקרא כסדר. כאן אנחנו מגיעים לצירוף של חודש תמוז, שהוא יוצא הפוך. מה זאת אומרת? יש ביטוי כזה בארמית שנקרא תרתי לגריאותה. פעמיים לחיסרון. זה גם יוצא מסופי טובות, זאת אומרת, עוד מעט נזכיר פסוק שלא רואים את זה שם בגלוי, כי זה מסתתר בסופי טובות. אתה לוקח כל מילה, והאות האחרונה שלה יוצרת יחד את הצירוף של שם השם. וזה גם מהסוף להתחלה. הרי הצורה העיקרית שבה אנחנו כותבים את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שם בין ארבע אותיות, האות הראשונה זה י', אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. אז כשזה מסתתר, זה גם בסופי תיבות, וזה גם מהסוף להתחלה. אז איך זה יהיה כתוב מהסוף להתחלה? א', אחרי זה ו', אחרי זה א', אחרי זה י'. מאיזה פסוק זה יוצא? פסוק שהמן אומר אותו, כל זה אינו שווה לי. אחרי שהמן נתקל בחוויה, שמרדכי לא מקבל אותו, אז הוא אומר, כל מה שקורה, כל מה שיש לי, כל זה, מה זה? אז זה. המן אומר, זה, כל זה אינו שווה לי. מהו? אז זה הזה. זאת אומרת, זה כל המלאות שיש בחייו. כל הטוב שיש בחייו, המן אומר, זה לא שווה לי. מה זאת אומרת שווה לי? מה זה שווה? כמו אצל הילדים, יש זה שווה ולא שווה. סיפרתי שבוע שעבר לבני על עסקי הגוגויים שהיו לנו בתור ילדים. היום הגוגויים, דהיינו הגרעין של המשמש, שאצל חלק מכונה אג'ויים, חלק אינו מכונה כלל, אין לו שום, הוא לא שווה, אין לו ערך. אבל אני זוכר שבכיתה היו ילדים שהיו לוקחים דברים מהבית, אפשר לקרוא לזה גונבים, אפשר לקרוא לזה לוקחים בלי רשות, ויש עוד ביטוי בעברית שלאחרונה ירד חינו, לפלח. אין הכוונה לפלח את השוק, או את... מוכר הביטוי הזה? מפלחים מהבית. יהיו מפלחים דברי ערך של למכור אותם תמורת גוגויים. מי שהיה לו הרבה גוגויים, 1,000 או 1,500, היה עשיר גדול. היה הגביר של הכיתה. טייקון. עכשיו, כשבאים להציע למישהו, תן לי את הגוגויים שלך, אומר, מה תיתן לי? אז אני מציע לו עוד דבר, הוא אומר, זה לא שווה. אז כשהמן אומר, כל זה איננו שווה לי. אז שווה לי, הכוונה היא, זה לא מזין אותי, זה לא ממלא אותי, זה לא נותן לי משמעות. כי רכוש, מעמד חברתי, זוגיות טובה, וכנראה שהיו עוד המשפחתיות, הם דברים שאמורים להיות שווים, במובן הזה של למלא אותנו, בריאות איתנה. רק שיש משהו מול זה, שהוא גורם לבן אדם לומר על כל מה שנמצא לידו, כל זה איננו שווה לי. עכשיו, אם אתם מסכימים, אז צריך לדבר על אלמן במובן האנושי. מה הכוונה? לא לקחת אותו כדמות של ארכיטיפ של שונא ישראל על כל המשמעויות, כי בוודאי שיש לו את המשמעויות של הדמות הזו. רק זה לא ישרת את השיחה שלנו עכשיו. אלא לראות אותו כבן אדם שיש לו מכל טוב, ומשהו מסוים לא מתנהל כמו שהוא רוצה, והמשהו הזה גורם לו ששום דבר בחייו כבר איננו בעל ערך. כל זה איננו שווה לי. ולכל אחד יש משהו כזה בחיים שגורם לו לא לראות את הטוב שבחייו. זה סוג של עצבות, סוג של דיכאון. כי בעצבות מה יש? עצבות זה חוויה נפשית שמאפילה על הקיים. הקיים כביכול לא נוכח, הקיים לא פעיל. הקיים איננו חי. איננו... הוא איננו. זאת אומרת, הוא קיים, אבל אין שום אינטראקציה מזינה, מחזקת ומעצימה, ביני לבינו. עכשיו, הרבה פעמים שבן אדם עצוב, זה לפעמים יכול להיות מצב של הכימיקלים במוח, יש הרבה פעמים שבן אדם עובר זמנים קשים, שאם הוא רק היה יוצא לריצה של כמה קילומטר, מצב היה טוב יותר. ההסתכלות על המצב הייתה טובה יותר. את זה אני אומר במאמר מוסגר, כי עוד מעט אני כן אתייחס לתוכן שמשהו מעיק עלינו באופן משמעותי. רק הרבה פעמים כשעולה קושי נפשי, כדאי להגביר את האנרגיה. זאת אומרת ככה, לפעמים בן אדם יש לו בעיה, שישאלו אותו, מ-1 עד 10, כמה מעיקה לך, כמה הבעיה הזו מעיקה עליך? אז הוא יגיד 7. 7 זה רמה גבוהה של בעיה. שאלו אותו עכשיו, האנרגיה שלך עכשיו, מ-1 עד 10, כמה אתה אנרגטי? זו שאלה עניינית, זה לא... אז הרבה פעמים בן אדם יגיד 3-4. אז יש עצה שהיא עוד לפני התמודדות עם מהות הבעיה. בוא תגביר את האנרגיה שלך שתהיה 8. להסתכל על הבעיה שהרמה של 7 מתוך רמה אנרגטית שהיא 8, זה מבט אחר לגמרי. זה מבט של בחירה. זה מבט של יכולת לפעול. לעומת זאת, כשבן אדם עם אנרגיה ירודה מסתכל על הבעיה, והבעיה היא יותר גדולה מהמצב האנרגטי שבו הוא נמצא, אז זה נראה לא פתיר. אז לכן, זה עצה טובה עוד לפני התמודדות תכנית. דהיינו, לפני התמודדות באמת לראות מה שם כואב, מה שם משמעותי. לכן אמרתי לצאת לריצה. ריצה זה כמובן סוג של דוגמה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות לקפוץ בחבל בבית, יכול להיות כל דבר שהוא להעלות את האנרגיה במימד פיזי. ואז אנחנו מגלים, זה חלק מהנפלאות של הקדוש ברוך הוא. מפעם לפעם כשאנחנו מתבוננים, אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא היה מאוד יצירתי באופן שהוא ברא אותנו. באופן הרי, מי שמחליט לרקוד זה אני. אז עם אלה, יש שינויים כימיקליים. הדרך הכי טובה, למה אני אומר לרוץ? לרוץ או לרקוד עד שאין כבר כוח לנשום. כי אז מה הדבר שאני הכי רוצה? מה הדבר שהכי משמעותי לי זה לנשום? קודם לכן, הדבר שהיה הכי משמעותי לי, שהבעיה תיפטר, שאני רק רוצה, זה היה לנשום משהו, לשתות, תן לי לנוח. כן.
במדד האבסולוטי בארצות הברית עלה הכושר הממוצע של האנשים בצורה פלאית. אנשים התחילו לרוץ, להשתתף בתחרויות ריצה. מאוד מעניין. אפילו במרתונים עלה משהו כמו קרוב ל-50%.
על איזה תקופה זה?
בעשור האחרון היו כמה שנים קשות מאוד.
כן. זאת אומרת שהיו אנשים שעשו עם עצמם משהו. רק פה תזכרו, זה לא מההיבט של בריאות. זאת אומרת, אפשר לדבר על פעילות גופנית בהיבט של בריאות. לא הזכרנו בריאות, לא הזכרנו שמירת משקל, לא הזכרנו לעשות משהו עם הזמן שלך. הזכרנו את הנקודה שלפעמים להעלות את עצמי לרמה אנרגטית אחת מעל הבעיה שבה אני נמצא. זה מנפלאות השם שקרא הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הגדלת המוחין. זאת אומרת שמי שמצליח לעלות, לפי הדוגמה, לעלות את האנרגיה שלו ל-8 בשביל להתמודד עם בעיה 7 או 6, אז אחרי זה כל פתרון, אפילו טיפול, אפילו צעדים מסוימים לתיקון, יהיו הרבה יותר אפקטיביים. וזה גם עדיין לא קשור לתוכנית אימון מסודרת, או מה, יש משהו לצאת לריצה עד שאתה נשפך. לא תמיד ריצה זה זמין, רק אמרנו עוד דוגמאות. תנו לי עוד דוגמאות, רק בשביל שלא נשאיר את זה פתוח. משהו שיכול להעלות את האנרגיה ולהשאיר אותנו עם לשון בחוץ. אופניים, נכון. לנקות, אבל פה זה ממש לנקות עד שזהו, שנשפחים, ש... ללכת לבקר חבר שגר בקומה 15, בלי מעלית. אני כרגע דיברתי רק על הפיזי. אני באמת בשיחה, אני רוצה לדבר על ההיבט הנפשי. כי הרבה פעמים, כשאני מעלה את האנרגיה הפיזית, זה פלטפורמה שמאפשרת לנסות לעזור לעצמנו.
אתה בבית,
זה גם מועיל להעלות את ה... עבודות בית. אז כל הדוגמאות בהחלט... שימו לב, דיברנו רק על להכין פלטפורמה לטפל בבעיה. כן, זאת אומרת שניסיון להתמודד תכנית מהותית עם הבעיה, כשהאנרגיה שלי נמוכה מהבעיה, אז בסופו של דבר הבעיה תישאר יציבה. אם אני מלא את האנרגיה, עכשיו אפשר לדבר. זאת אומרת, אני מכין רק, זה לא הפתרון. זו האפשרות לשמוע על פתרון. רבי נחמן אומר שעל ידי... אתם יודעים מה, תרשו לי רק ליהנות מהמילים רבי נחמן אומר בלי להמשיך. כי אנחנו כל כך מורגלים להמשיך, רבי נחמן אומר, איזה יופי שהיה רבי נחמן בעולם. היה הווה. אומר לנו כאלו רעיונות, אז יש לו... לרבי נחמן יש הבחנה, למישהו יש טישו, זה יכול להועיל. תודה רבה לך. לרבי נחמן יש הבחנה, הוא אומר ככה, אנחנו רוצים להנהיג את המוח כרצוננו, נכון? מה זה להנהיג את המוח כרצוננו? לעשות לעצמנו תוכנית פעולה, ומשם להתקדם, כל פעם... עוד שלב ועוד שלב. זה נקרא להניג את המוח כרצונו. זאת אומרת שעל ידי עצבות ומה שחורה, בן אדם לא יכול להניג את המוח כרצונו. זה מה שניסיתי להגיד קודם, כביכול שהטיפול לא יעיל. גם אם בן אדם כבר הולך לטיפול, מקבל תוכנית שיקום, תוכנית עבודה, תוכנית התקדמות, היא לא יעילה. והתאבנו, אני מרגיש שהגדרה זו, היא מתאימה פה שהבעיה היא יותר, בסולם יותר גבוה מאשר רמת האנרגיה שלי. וברגע שאני הולך רק על העניין הטכני, שוב, זה טכני, זה לא מהותי, למלא את רמת האנרגיה שלי, אז אני יכול להניג את המוח כרצוני. דהיינו, ואז אני מתחיל כבר תהליך ועבודה לכיוון חיובי. להגדיל את המוחין, זה הכוונה היא להגדיל את התודה.
כן, אבל היה לזה איזשהו, יש לי הגדרה.
אני אסתכל רגע בדפים שמהם קראתי. זה לא רשום. אני אומר זה ככה שאני בעצמי לא זוכר. אז... כן, תודה. כל אופן, אבל עכשיו יש. אני הייתי ממשיל את זה ככה. בוא נאמר שאני פסיכולוג שעומד לקבל מישהו לפגישה. תחשבו על כיוון כזה. הבן אדם מגיע לפגישה, וחלק מזמן הפגישה אני מכניס, יש לי חדר כושר צמוד לקליניקה. אני אומר לו, בבקשה, נתן לו איזה 20 דקות שם על מיטב המכשירים, כולל מקלחת, ואז בוא לטיפול. זה חלק מהטיפול. עכשיו בוא נדבר, בוא נראה. מה זה? כן? זאת אומרת, רק זה לא לבוא להגיד לבן אדם תבוא אחרי פעילות, אלא... אני זוכר שפעם הגיע אליי איזה בחור לחווה, הוא רצה לדבר איתי על איזשהו עניינים בנפשו שהיה נראה מאוד מדוכא. ולי, גם לא תמיד אני יודע לעזור אחד על אחד. לפעמים שיושבים ככה ביחד, יש סייעתא דשמיא. וגם לא היה לי מוכין לזה, מוכין זה גימטריה סבלנות. ותודה לך. והייתי צריך לעשות כמה עבודות. מה את אומרת?
זה בדיוק מה שחיפשתי, לפי הגימטריה שלו. קיבלתי תשובה.
כן, רק שזה נאמר קצת בהלצה. מוכין, זה הכוונה היא תודעה. שיש לפעמים שהתודעה שלנו מאוד מצומצמת, ואז כל דבר גם, כמה שבן אדם התודעה שלו יותר מצומצמת, ככה גם כל דבר מרגיז אותו, והוא מתלונן על כל דבר. כמה שהתודעה שלנו יותר מתרחבת, אנחנו יותר מכילים. יותר יש מקום לסך החוויות. אז אמרתי לבחור הזה שהגיע אליי, אמרתי לו, אני צריך לטעת כמה עצים. גם היה לי באמת כמה עצים שהייתי צריך לעשות השלמות נטייה וכו', בוא תעזור לי. ועבדנו קשה בערך שעה, שעה ורבע. עם תוריה ו... אחרי זה הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע זה, אבל אני מרגיש הרבה יותר טוב. לא יודע מה עשית, אבל... הוא אומר, מה שרציתי לדבר איתך הוא עדיין מעיק עליי, אבל זה הרבה פחות. אז גם כן, מי שרוצה פעם לעזור לזולת, הנה, אנחנו מפתחים את הסטארט-אפ הזה, להגיד לו לבוא לפגישה, תלוי עד כמה אנחנו יכולים לפנות עצמנו, בואו נצא לריצה. אחרי 40 דקות, 20 דקות ריצה, 20 דקות נשמע מה הבעיה. כן. רק זה הפלא שהקדוש ברוך הוא עושה, זה חלק מבחירה, להבין את מושג הבחירה. רק מאוד חשוב לי שתבינו את המהלך הזה. שדיברנו על נקודה מאוד מצומצמת ומוגדרת. כשיש בעיה, שלב ראשון, בואו נעלה את הרמה האנרגטית שלנו מעל הבעיה. ומשם נחזור להסתכל עליה. נחזור לאמן. זאת אומרת, כל זה אינו שווה לי. אז כל זה אינו שווה לי, זה אינו שווה לי, זה סופי תיבות שם של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה. אז מה אנחנו למדים מכאן? שבתוך זה, באותה סיטואציה, שבאמת, הכל נראה לא שווה, גם בדרך כלל זה עניין מחשבתי, שמשהו שתופס לי את המחשבה, שנראה לי לא שווה, שלא טוב לי, קודם כל לדעת ששם דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא. שם דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא בחיי. זאת אומרת, באותה התרחשות דייקה, זה החונכות. זה אינו שווה לי. אז זה אינו שווה לי. אבל אם אני לומד להסתכל מעבר לזה, ובשביל זה, רבי נחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, שהוא מדבר על כסדר ושלא כסדר. משהו שהוזכר פה פעם. כשהמציאות הולכת כמו שאני רוצה, לפי תוכניותיי, או בהתאם למחשבותיי, זה נקרא כסדר. כשהעניינים לא הולכים כפי רצוני, זה נקרא שלא כסדר. יש בן אדם שפרט אחד בחייו הוא שלא כסדר. יש בן אדם שזה חוויית החיים שלו, שהמציאות היא שלא כסדר. יש פה מציאות שלא טובה לו, שלא כסדר. מה קורה לבן אדם שלאורך זמן חווה את חייו שלא כסדר? מה זה מתחרפן? מותש. מה עוד? מיואש. אש, תש, מותש, זה מילים, זה צליל נדמים. מתחרפן, זה צליל יפה, מתחרפן. כן. מה עוד? תוסכל. עצלות. כן. מתלונן. מתייסר. איזה מילים יפות, נעשה מהם מחרוזת צבעונית. אפילו מפחד לקוות. יש עוד נקודה, גם נשחק. נשחק. זאת אומרת, הוא מרגיש שהמציאות הולכת שלא כפי רצונו. יש את מה שהוא רוצה שיהיה, יש את מה שקורה בפועל. זאת אומרת, הוא מבין, מתייחס אל מה שקורה כלא טוב לו. זאת אומרת, וכל עוד זה לא משתנה, אז הוא במצב ש... הוא אומר, כל זה אינה שווה לי. זה נקרא אצל רבי נחמן שלא כסדר. אז אם אני רוצה לעשות רשימה אצל רבי נחמן מה זה כסדר ומה מה זה שלא כסדר, כשעניינים הולכים כפי רצוני זה כסדר. שלא כפי רצוני זה שלא כסדר. שאחרים מסכימים איתי זה כסדר, שאחרים לא מסכימים איתי זה שלא כסדר. כשא' ב', אני רושם את מילות א' ב', לפי הסדר, א' ב', ג' ד' ה', זה כסדר. כשאני רושם את זה מהסוף להתחלה, ת' ש' ק' ר' זה שלא כסדר. כשאני כותב את שם הוויה, י' ק' ו' ק', זה כסדר. כשאני מגלה, כשיש חודש, שהשם של הקדוש ברוך הוא נסתר בו, והוא כתוב הפוך, זאת אומרת, מהסוף להתחלה זה שלא כסדר. אז כל מה שהגענו עד לפה זה בשביל לדבר על כך שחודש תמוז הוא מבטא עניין שלא כסדר. יש פה משהו מהותי שלא כסדר. עכשיו, שלא כסדר זה רק בתוך המציאות הגשמית. מה זאת אומרת שלא כסדר? שלא כסדר זה שיש משהו שקורה שהוא לא תואם את התודעה שלנו. אבל באמת הוא תואם סדר נסתר. הוא תואם סדר משמעותי יותר. אחר יותר. ולמה אנחנו מתגעגעים? שבתוך עצבותנו יבוא מישהו וייתן לנו יד. במבט אוהב. יסתכל לנו בעיניים. יבוא לנו, זה גם כסדר. זה בסדר מה שקורה. ולנסות לראות איזו למידה, או איזו צמיחה, או איזו התפתחות יש בתוך אותה התרחשות שנראית לי שלא כסדר. שנראית לי שלא ראויה. שנראית לי שלא רצויה. וזו העבודה המיוחדת של החודש שבפתחו אנחנו נמצאים. את מה? זה מהצירוף של שם החודש, שהוא, כמו שאמרתי, הוא, זה סופי תיבות במקום ראשי תיבות, וזה מהסוף להתחלה. זאת אומרת, זה חודש של הסתרה. גם במאורעות ההיסטוריים, זה מה שהיה פה, זה היה פה שלא כסדר, במקום בניין המקדש, יש מצור, אחרי זה חורבן. בצירוף, הרי הקדוש מצרף לכל חודש, מ-12 החודשים העבריים, יש צירוף של שם של הקדוש ברוך הוא. אז הצירוף של חודש ניסן, יוצא מהמילים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, שזה גם לפי הסדר האותיות, וגם בראשי תיבות. והצירוף של חודש תמוז, יוצא מהמילים, כל זה אינו שווה לי. שזה סופי תיבות ומהסוף להתחלה. יש פסוק במגילת אסתר שנאמר שם, שהמן אומר, כל זה אינו שווה לי. אז האות האחרונה של המילה זה, זה אי. האות האחרונה, של המילה אינו, זה וו. שווה, האות האחרונה זה אי, ולי זה יוד. יחד זה אי, וו, אי, יוד. לכן, יש כאן הזדמנות להסתכל על החודש הזה באופן חגיגי. מה זה אומר באופן חגיגי? לקחת את כל אותם, לעשות רשימה של כל הדברים שהם שלא כסדר בחיי. ושמה, בתוך כל אותה רשימה, לשבת על זה, לא לחפף. כי זה לתת להם לזה מקום, כי יש פעמים שאנחנו מדחיקים, כי בכל עוד אנחנו לא רוצים להיות כאילו שמתלוננים, רוצים להיות רק בהודעה. פה לרשום כל מה שלא כסדר בחיי. ולראות האם אני יכול לגלות שם, בתוך השלא כסדר הזה, את הקדוש ברוך הוא מסתתר. חן אתה אל מסתתר. במילים אחרות, לקחת, הרי כל עניין תכלית בריאת העולם על פי חסידות, זה על פי היהדות, רק בחסידות מחדדים את זה יותר, זה לעשות לא יתברך דירה בעולם הזה. זאת אומרת, בתוך המציאות הגשמית, שמציאות של הסתרה, באופן מודע, לגלות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אז כמו שזה נאמר שזה בכלל תכלית הבריאה, אותו דבר זה אתגר למתקדמים. לקחת את ההתרחשות הלא רצויה, ושמה לנסות לגלות את נוכחותו של השם. בעניין. רק תזכרו את מה שדיברנו קודם, להעלות את האנרגיה. כן, לא לעשות את זה מתוך... תוך אנרגיה נמוכה. מעלים את האנרגיה, זה כן כדאי לעשות בקבלת עול, בעניין הזה. מה זאת אומרת קבלת עול? לפעמים בן אדם אומר, אין לי עכשיו סבלנות לטפל בעניינים הנפשיים הרובצים עליי, לגיטימי. אבל אם אני אומר, אין לי סבלנות עכשיו להעלות את האנרגיה שלי, זה לא לגיטימי. למה זה לא לגיטימי? אז קודם כל, בגלל ששאלת למה, גם זה לגיטימי. כבר פעלת את ה... תראו רק למה פשוט מסית את כל מהלך הרצאה לכיוון אחר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חשים זה לגיטימי. רציני לומר שזה עניין טכני שכדאי, זה לתקן את הנחש, כי הרי שורש המחשבות הכואבות, בספרי קבלה זה נקרא נחש. נחש זה גימטריה משיח. אנחנו מבינים שזה לעומת זה, זאת אומרת, זה שתי כוחות שהם עומדים זה מול זה, לכל אחד יש להם עוצמה דומה, זו עוצמה של הטבה, זו עוצמה הפוכה, וגם אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה נחש. נחש זה אמנם, בלשון הקודש, חיה מסוים, בעל חי, שרץ מסוים, זוחל מסוים. אתם לא יודעים מה המהות הרוחנית של זה. רק לפחות אנחנו יודעים בשפת הסמלים, שאם השיח זה ביטוי לעולם מתוקן, זה לעולם שממלא את יהודו, אז נחש זה ביטוי להפך מזה. אנחנו יודעים גם שהנחש עובד עלינו, תוקף אותנו על ידי המחשבות. זה הכל. מה שאני מראה לכם עכשיו זה שיטה, שגם אני לא יודע בדיוק מה זה, אני מנסה להביא לכם נתונים, או להביא לעצמי שאני כן יודע מה זה. אני לא יודע מה זה נחש, רק אני יודע שזה מסמל את הפך הטוב. כמנתי לומר, תנסו ללמוד את השיטה הזו, שגם יש איזה ביטוי או סמל, שאני לא מבין אותו לכל עומקו, למה דווקא זה נקרא נחש, למה התורה בחרה לב. אני עוד לא יודע, בהמשך אני יודע. עוד הזקן יתערר, גם הידיעות יתערכו. אבל ברור לנו שזה הסמל שהתורה בחרה, נחש זה הפך מעולם מתוקן. נחש זה בא להכשיל אותנו. זה אומר רבי נחמן, בתורה קפ"ט, בליקוטי מוהר"ן, תורה קפ"ט, שיהיה לכם קל לזכור, זה תורה אחת אחרי קפ"ח. ותורה אחת לפני... קשה, קוף צדיק, נכון? עכשיו יהיה לכם סימן. כן, רק בספר בראשית, למה הוא... זה הרעיון, הנחש בספר בראשית, הוא נבחר לייצג את זה שבאמת... מתחיל את הפך הלא טוב, שיוצר פירוד וכו'. למה? בספר בראשית נבחר הנחש לייצג את הדמות.
זה מה שהיה. זה מה שהיה.
בסדר. נכון. אז אם ככה נתמצת את השאלה בלמה. ומי שרוצה... ביטוי קל יותר לסחירה, פרבוס. אומר רבי נחמן, בתורה, איזה תורה? נתתי לכם סימן, מה אני עומד לקרוא? קוף פייטט. כי איך, מה הסימן? שזה תורה אחת אחרי? קוף פייטט, יופי. צריך להיזהר מאוד מעצות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצות ועצלות, בבחינת ונחש עפר לחמו. אפר היא בחינת עצבות ועצלות, שהם באים מיסוד האפר כמובן בספרים. זה כל הטקסט. נכון. צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות. אז פה אנחנו רואים קשר מובהק בין עצבות לעצלות. עצבות, דיברנו עליה, ועצלות, שבן אדם אומר, אני לא... לא בוא תעלה את האנרגיה, אומר, עזוב אותך. אז זה כבר לא, העצבות מתרגמת לעצלות. זאת אומרת שאם בן אדם עצוב, והוא יתקן את העצלות, הוא יוכל לשחרר גם את העצבות. זאת אומרת, עצבות זה משהו פנימי נפשי שאין לי כלים עליו. לעצלות כן יש לי כלים. כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצרות ועצלות. זה ביטוי מאוד יפה. כי עיקר נשיכת הנחש, זאת אומרת, יש לו הרבה עצות... הרבה רעיונות, כמו שיש ליקוטי עצות של רבי נחמן בכיוון החיובי, גם לנחש יש ליקוטי עצות. ליקוטי עצות וקליפ. לפי א' ב' סוגי עצות שונים, איך להפיל את האדם בזה ובזה ובזה, ליקוטי עצות. ויש לו גם, בסוף ספר העצות שלו, יש נספח שנקרא הקלקול הכללי. ומהו הקלקול הכללי? עצות ועצלות. ככה אומר רבנו, כי עיקר נשיכת הנחש, זאת אומרת שיש לו הרבה עניינים, אבל עיקר נשיכת הנחש, הוא עצות ועצלות. בבחינת ונחש אפר לחמו, ואפר הוא בחינת עצות ועצלות. זאת אומרת, כתוב ונחש אפר לחמו. אז מה זה אפר בנפש? זה עצלות ועצלות, שבאים מיסוד האפר. שזה מושך אותנו לנפילה, לירידה, לא לעשות אותנו, לא לעשות כלום. עיקר, כי עיקר נשיכת הנחש, עצלות ועצלות. אז אם ככה, איך נזהרים מעצלות ועצלות? אז כרגע, לאור מה שדיברנו, מול העצבות זה מהלך נפשי. מול העצלות זה מהלך פיזי. והמהלך הפיזי, אחרי זה הוא פותח אותי ל... תראו, יש כלל. כשמקבלים עצה אמיתית, וגם היא נותנת לי רק את הצעד הראשון, אם זו עצה אמיתית, אני אגלה גם את הצעד השני. אגלה גם את הצעד השלישי. כל פעם צריך ליצור צעד. אז היום בהשגחה פרטית, יצא ככה שציתי לדבר על הצירוף אותיות של חודש תמוז, ולומר שחודש תמוז עיקר עניינו זה שהוא מבטא היסטורית מציאות שלא כסדר, וגם מציאות של דינים, ומציאות של כעס. כל זה אינו שווה לי, זה גם מציאות שאנחנו כבר מפסיק, יש הרבה מריבות בין אנשים, כי... יש מישהו שמחסיר כלפיי באיזשהו אופן, אז אני אומר, הוא כבר לא שווה לי. אם הוא לא שווה לי, אז אני דוחה אותו. יש הרבה, עולה הרבה מריבות מיוחדות בין אנשים בחודש הזה. בכל הרבדים החברתיים האפשריים. וזה חודש של הסתרה. תדעו לכם, זו הסתרה מובנית בחודש הזה. כל הסתרה, תמיד יש בה פוטנציאל של גילוי. זה לא הסתרה שנועדה לחושך, זה הסתרה שנועדה לגילוי. זה לא קליפה שנועדה למנוע את האור, זו קליפה שנועדה שנבקע אותה. זה לא הסתתרות של הקדוש ברוך הוא כי הוא איננו, זה הסתתרות בשביל שתהיה לנו התערות הדלטטה. זה הסתתרות התערות הדלטטה, תרגום לעברית, התעוררות מלמטה. זאת אומרת שזאת תהיה התעוררות שלנו. וזו הזמנה להתמודד, לא להתמודד, לראות בכל המצבים הכי כואבים, איפה יש שם את הכביכול ספי תיבות של שם השם. לא, זה לא שאומר שיש בזה פסוק, אלא לראות את החוויה הזו. מה הדברים שמעיבים? מאיפה בא הביטוי הזה מאיב? משהו מאיב על חיי. אב, שמסתיר את השמש, נכון? ונקודה אחת שככה יצא שדיברנו עליה באריכות, זה להעלות את האנרגיה. בעניין של התעוד, זאת אומרת, ניתן עכשיו לצאת לריצה או לאופניים או לשחייה או ללרקוד או לכל דבר שהוא, משמעות רוחנית, משמעות מיסטית, שלשים נעלי ריצה, ואגב, לפעמים זה כל כך חירום, שלא כדאי לחפש את הדן לריצה. אפשר גם לצאת לרוץ יחף. זה לנצל מנשיכת הנחש. כמובן שלומר לרוץ יחף, זה סוג של הפרזה כזו, רק זה בא לחדד כמה לפעמים לא כדאי להתעכב על... טוב, אני לא מצאת עלי ריצה, לא, בסדר, פעם אחרת, לא הפעם. זו הכוונה לא להתעכב. לצאת, זה עניין רוחני הרבה יותר גבוה, לצאת לג'וגינג עם קוקס. כי למה זה עניין רוחני יותר גבוה? זה לא לתת מקום לעיכוב. כמובן, כל אחד לפי החולשות שלו, אם בן אדם יודע שהוא יחפש בנחת והוא יצא בסוף, הוא מכיר את עצמו, אין חשש. אבל יש בן אדם יודע שאם דקותיים יימשך החיפוש, זה הדקותיים שהוא יוותר על זה. עכשיו, למה זה עניין רוחני גבוה? כי זה לצאת לג'וגינג עם קרוקס, זה השם של הספר החדש, או של האמר. היום יש כל מיני שמות כאילו, נכון?
אתה יכול להסביר אותם את העניין של ההסתרה?
חשבתי את הקרוקס.
העניין של ההסתרה, שעברת שיבה לא...
כן. היא באה מהקדוש ברוך הוא.
אמרת מהקדוש ברוך הוא, תמיד היא באה מהקדוש ברוך הוא.
נכון, רק... כל הסתרה נועדה להביא אותנו לגילוי גבוה יותר. למשל, בגיבוש או מבחן כניסה ליחידות מובחרות יש משימות קשות. נקרא לזה משימות קשות, זה הסתרה. כן, צועקים על האנשים, נותנים להם דברים לא נעימים. מה המטרה? המטרה היא לא שיהיה להם קשה. מה המטרה? רוצים לעשות מניפולציה, לגלות את האור או את הטוב, את היכולות שתמונות אצל כל אחד מהמתעניינים. ככה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לסיטואציות שיש בהן הסתרה. הסתרה, אם אין לי מודעות, אני משתכנע מההסתרה. אני משתכנע, אומר זו מציאות באמת על הפנים, וזהו. משתכנע מההסתרה. קודם כל, להתחיל להכיר בזה, להתחיל לפגוש את זה. דיברנו היום, תזכרו את הצירוף הזה, ככה השיעור יצא בשיחה פרטית. זה לעשות הכנה אנרגטית לפגוש את ההסתרה. ועוד לקחנו את זה לעניין רוחני גבוה, של לצאת לאותה פעילות גופנית, מעלת אנרגיה, זה בעצם, זה להילחם בנחש. זה לא פעילות גופנית של בריאות, זה לא פעילות גופנית של כושר, זה לא פעילות גופנית של כל שריפת קלוריות, כל אחד לפי זה. משהו אחר זה התמודדות, לכן זה כבר, אני מנסה לומר פה, אני עצמי גם מאזין למה שאני אומר פה, אני מקווה שאולי אני אספר לכם שבוע הבא שיצאתי לריצה, אני הרבה פעמים קופץ בחבל, אבל גיליתי ש... הנחש לא משתכנע מקפיצה בחבל.
זה קרוב משפחה שלנו.
הריצה זה לצאת לעולם. פה אני נותן לזה משמעות דתית, רוחנית, זה חלק מעבודת השם. למה? כי הסברנו את ה... מי שרוצה עוד יותר שאני אחזור על זה, שיאזין להקלטה. אני רוצה שתבינו את העניין הזה, שיש לפעמים ביטוי כזה שנקרא הכשר מצווה. מה זה נקרא הכשר מצווה? לדוגמה, לקנות לולב, זה הכשר מצווה, זה לא המצווה עצמה. לאפות מצות, זה הכשר מצווה, זה לא... לאכול את המצה זה המצווה עצמה. יש הכשר מצווה, כאילו הכנה לזה, יש את המצווה בעצמה. היום אני רוצה להעלות את הג'וגינג לרמת המצווה בעצמה. כי עיקר נשיכת הנחש, עיקר העניין שלו של הקלקול הבריאה, של ההסתרה. אז לכן גם מי שלא עושה את זה על בסיס קבוע, שיקבל על עצמו פעם הבאה שהוא מזהה דיכאון מובחן, או בעסה מובחנת, בעסה זה ביטוי יותר רחב, ויכול להכיל הרבה יותר. דיכאון זה מצב מאוד נגדר. לצאת, לעשות את אותה פעילות, עד שפעילות שמשאירה אותנו עם לשון בחוץ. ואז לראות מה אני יכול להתמודד עם זה מבחינה נפשית ורוחנית. והחודש הזה יכול להביא לנו כזה טוב, חודש המהפך בחיינו. וגם בראש חודש, באלף תמוז, זה יום הולדת של יוסף הצדיק והיורצת שלו. בגימל תמוז, היורצת של הרבי מלובביץ'. יום הזיכרון. יורצייט זה ביטוי שהוא ביידיש, הוא מורכב מהמילים יור זה שנה, כמו עיר, וצייט זה זמן. זמן השנה, יורצייט. ראיתי שהמילה הזו הפכה להיות כל כך נפוצה, שהבן איש חי, זה ספר הלכתי שנכתב בבגדד, שהוא כותב הלכות של ימי זיכרון, זה כותב, אם בן אדם יש לו יורצייט, זאת אומרת, זו מילה יידישאית, שעשתה את הדרך ממזרח אירופה עד לבגדד והתאזרחה שם. זאת אומרת, בכל מצבי ההסתרה שלנו, יש שם גילוי גדול. רק בשביל לנסות למצוא את הגילוי, קודם כל, להתמודד עם הנחש. עם נשיכת הנחש. אמרנו שעיקר נשיכת הנחש זה עצות ועצות. באיזה תורה הוא דיבר על נשיכת הנחש? קוף. קוף פי תת, כי מה הסימן? שזה אחד אחרי קוף פי חת. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם עמנו ביום המיוחד הזה. בהצלחה בשיעורי בית. ושהקרוקס יהיו מוכנים ליד המיטה. ובעזרת השם, אנחנו נגלה שכל אותם דברים שחשבנו שהם לא טוב בחיינו, נגלה שהיה בהם כזה אור, כזה גילוי, והתוצאה של זה תהיה של אז ימלא שחוק פינו. יהיה שחוק גדול שנראה שהכל היה כל כך מושלם. יהיו ברוכים.